שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
אז היי, קוראים לי עמית, עמית רוסברגר. אני עוזר לארגוני פיתוח ולמפתחים לוודא שהמוצרים שהם מפתחים הם באיכות מאוד מאוד גבוהה. התחלתי לפני די הרבה שנים בחברה שקוראים לה זן טכנולוגיות, מי שמכיר, החברה שעומדת מאחורי שפת הפיתוח PHP. מילאתי שם הרבה תפקידים, בין היתר גם בדקתי את PHP certification הדור הראשון, אז אם במקרה עשיתם certification ומצאתם את הווב בספרים, זה כנראה עבודה שלי. היום אני מגיע מחברה פנאיה, אני מנהל שם את הבודקים ואת פיתוח תשתיות האוטומציה. בפנאיה אנחנו מפתחים סרוויס שעושה אוטומציה לניהול שינויים במערכות ERP של ארגוני אנטרפרייז. אז אם הבנתם את המשפט הזה, אתם זהו, אתם תבינו את כל ההרצאה. אני מאוד שמח להיות כאן היום, כי אני רוצה לדבר איתכם על אתגר שכולנו בעצם מתמודדים איתו יום-יום, כשאנחנו מפתחים את המוצר שלנו, או את הסרוויס שאנחנו מספקים ללקוחות שלנו. והאתגר הזה הוא בעצם איך אנחנו מדלברים ללקוחות שלנו value, בצורה רציפה, תוך כדי שאנחנו שומרים על איכות גבוהה לאורך זמן. ומה שאנחנו נראה זה שהשיטה המסורתית ש... חלק מאיתנו עוד משתמשים בה היום, וחלק מאיתנו השתמשו בה עד לפני שנים מועטות, שקוראים לה Quality Assurance, כבר לא עוזרת לנו כל כך להתמודד עם האתגרים שאנחנו עומדים בפניהם, והיא מה שנקרא לא סקייל יותר. אני פחות אדבר היום על כלים ספציפיים או על מתודולוגיות ספציפיות, אלא אני יותר אדבר על 8 עקרונות שהם בלתי תלויים בטכנולוגיה הספציפית או בארכיטקטורה הספציפית או במבנה הארגוני שלכם, ואני מאוד מקווה שכל אחד מכם יוכל כבר ממחר לקחת את העקרונות האלה וליישם אותם במוצר שלו, בסרוויס שלו, בארגון שלו. עכשיו, בשביל שנבין את האתגר, אני מאוד שמח אגב שכולם פה מהנדסים, בדרך כלל כשאני מדבר עם מנהלים בכירים מאוד אז צריך להתעכב על זה קצת יותר, אבל כולנו פה מהנדסים וכולנו מבינים את הצורך באיכות גבוהה, אז החלק הראשון של המצגת יהיה מאוד קצר. אבל בכל מקרה, יכולתי להתחיל ולספר לכם ש-40% מהמשתמשים שלכם, במידה והם נתקלים באתר שלוקח לו לעלות יותר משלוש שניות, או בסרוויס שלוקח לו לעלות יותר משלוש שניות, ינטשו את אותו אתר ואת אותו סרוויס, וש-80% מהם כנראה לא יחזרו אליו אף פעם. ויכולתי לספר לכם שאנחנו כל כך חסרי סבלנות היום, והרף שלנו לאיכות נמוכה הוא כל כך נמוך, שרק 16% מאיתנו ייתן יותר משני ניסיונות לאפליקציית מובייל, במידה והוא מוצא בתקלות, או שהיא איטית מדי, או שהיא פשוט לא עושה את מה שהוא רוצה, או שהיא מציפה אותו במידע. ויכולתי לספר לכם ש-90% מהלקוחות שלכם קוראים ריוויוז על המוצר או השירות שלכם, לפני שהם מחליטים לרכוש אותו, ויותר מזה ש-86% מהם לא ירכשו אותו, יעססו מאוד אם לרכוש אותו, במידה והם קוראים עליו bad reviews. אבל אני לא צריך לספר לכם את כל הדברים האלה, כי אתם בטח כבר מכירים אותם, ואם לא, אז תקדישו כמה שעות, כל אחד בהתאם לאינדסטרי שהוא נמצא בה, ותגגלו אותם. זה מאוד מאוד יעזור לכם. בשביל להבין את האתגר שאנחנו עומדים איתו, או מולו, ולדעתי הוא ילך ויתגבר, והוא גורם לדרישה לאיכות גבוהה להפוך להיות יותר ויותר קריטי, והופך את האתגר שלנו ליותר ויותר קשה, אני רוצה שנדבר היום על שני כוחות. שני הכוחות האלה הם קצב מהיר מאוד של חדשנות, של innovation, שמביא איתו גם מורכבות שהיא חסרת תקדים כמעט, והכוח השני זה מה שאני קורא לו התמסרות טוטלית שלנו כמשתמשים לאותה טכנולוגיה. והכוח הראשון שאנחנו נדבר עליו נקרא קצב המהיר של החדשנות, ובשביל להדגים אותו אני רוצה להתחיל בציטוט של ריי קורצוול. אני מניח שאין צורך להציג, עתידן, עובד היום בגוגל על פיתוח של אלגוריתמים לניתוח שפה טבעית, ומה שהוא אומר זה שההסתכלות שלנו אל העתיד היא ליניארית, אבל האופי של טכנולוגיית המידע הוא אקספוננציאלי. ובאמת, אם מישהו היה שואל אותי בשנת 2001, איך לדעתי ייראה הטלפון הסלולרי שלי בעוד 5 או 6 שנים, כנראה שהייתי אומר משהו כזה. כולם זוכרים את דרק זולנדר עם הטלפון הקטן שלו? אבל אז הגיעו 2007 ו-2008 ושינו לחלוטין את הדרך שבה אנחנו מתקשרים ואת הדרך שבה אנחנו צורכים את המידע שלנו. ובאמת, שירותים ומוצרים שנראים לנו היום כאילו הם חלק מה-DNA האנושי, לא היו קיימים לפני 10 שנים בלבד, או שהיו בשלבי פיתוח ראשוניים היום, מאוד. והיום, מי לא משתמש בהם? מי לא משתמש בקלאוד? מי לא עושה vertical integration ל-Redis? או משתמש בדוקר? הדברים האלה נראים לנו מובנים מעליהם. והקצב האקספוננציאלי הזה של ההתפתחות הטכנולוגית, שמביא איתו גם מורכבות מאוד מאוד גדולה, דורש מאיתנו המפתחים להתאים את עצמנו. גם להתאים את המוצרים שלנו, לעשות התממשקות עם הרבה מאוד מוצרים ושירותים שצצים ממש כל חודש, וגם לשנות את הדרך שבה אנחנו עובדים, לקצר מאוד את תהליכי הפיתוח שלנו, את הסייקלים של הפיתוח שלנו, ללמוד סקילסט חדשים. אז הכוח הראשון, קצב מהיר של חדשנות, שמכתיב מקצבי פיתוח גבוהים שרק מתקצרים, ומורכבות שרק עולה. בשביל לדבר על הכוח השני, שמעצים מאוד את אתגר האיכות, אני רוצה לספר לכם סיפור. והסיפור הוא על האיש הזה, שקוראים לו, יותר נכון, קראו לו ג'ושוע בראון. וג'ושוע בראון, מישהו מכיר אותו אגב? מישהו שמע עליו? לא? יפה מאוד. אז תכף נגלה את זה, אבל ג'ושוע בראון הוא בעצם, כמו הרבה מאוד מאיתנו, הוא היה early adapter, איש של טכנולוגיה, בעלים של חברת ייעוץ טכנולוגית, ex-Navy SEAL, לא פרייר מה שנקרא, ובין היתר הוא גם היה מעריץ של חברת טסלה ושל מי שעומד בראשה, אילון מאסק, והוא כמובן רכש מכונית מסוג טסלה S, שיש לה מוד נהיגה אוטונומית.
אסיסטיב,
נכון, אתה צודק. אתה צודק. אתה צודק. והוא באמת, הוא היה מעריץ, הוא היה כזה מעריץ גדול של החברה, שהוא אפילו פתח יוטיוב צ'אנל, שבו הוא היה מסריט את עצמו, ומעלה את זה ליוטיוב צ'אנל, ומדגים את היכולת של האלגוריתם של טסלה, להוציא אותו מכל מיני מצבים מסוכנים שקרו על הכביש. אבל לרוע המזל, אותו ג'ושוע ביוני האחרון לקח את הערכה והביטחון שלו בטכנולוגיה של טסלה צעד אחד רחוק מדי. ולרוע המזל הוא נכנס לספרי ההיסטוריה באמת, כמו שאמר כאן בקהל, כאדם הראשון שנהרג כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה כתוצאה ישירה מתקלה באלגוריתם הנהיגה האוטונומית של טסלה. עכשיו, מאוד חשוב לי שהנקודה שאני מנסה להעביר כאן היא תהיה ברורה. זאת אומרת, אני חלילה לא מנסה ללוג לאותו ג'ושוע בראון, ואני בטח קטונתי מלהעביר ביקורת על המהנדסים של טסלה, או של מובילאי, מקווה שאין פה אף אחד עם מובילאי, שהמצלמה שלה לפחות עד התאונה הזאת הייתה חלק מהחיישנים שמנווטים את הטסלה בעמוד האוטונומי. הנקודה שאני מנסה להעביר כאן זה שאותו איש, ביוני האחרון בבוקר, נכנס למכונית שלו, עלה על הכביש המהיר, העביר את המכונית למוד אוטונומי, פתח את ה-DVD פלייר שהיה לידו, לחץ פליי, במקרה הוא ראה הרי פוטר, וזה הסרט האחרון שהוא ראה בחיים שלו. כי מה שקרה בדקות הבאות, זה שהאלגוריתם הנהיגה האוטונומי של טסלה, או כמו שאמר כאן הבחור, האסיסטנט, אסיסטיב אלגוריתם, הכניס אותו במהירות של 70 מייל לשעה לתוך הטריילר האחורי של מסעית שעברה בצומת מולו. והוא עשה את זה בלי להתבלבל, בלי להסס ובלי אפילו להוריד מייל אחד מהמהירות של המכונית, כי המצלמה של מובילאי שהייתה מותקנת הודיעה לו שהצומת פנוי. עכשיו, ההתמסרות הזאת שאנחנו רואים כאן היא בטח קיצונית, תגידו, בטח כי הטכנולוגיה עדיין לא, היא רק בשלבים ההתחלתיים שלה ברוב העולם, אבל מי מאיתנו לא מעלה סרטים ותמונות של הקרובים לו לקלאוד, ומקווה שהטכנולוגיה תשמור אותם בטוחים, נכון? כספי הפנסיה של רובנו מושקעים ומנוהלים כמעט אוטומטית על ידי אלגוריתמים חכמים. אנחנו כמובן לא מעיזים לנסוע לשום מקום בלי Waze, נכון? אנחנו יותר ויותר מתרגלים לסמוך על הטכנולוגיה הזאת ולהעביר אליה יותר ויותר ממשימות הניהול היומיומיות שלנו. ואנחנו עושים את זה ברצון, כי זה מפנה לנו זמן לעשות דברים אחרים שיותר מעניינים אותנו. יש שיגידו שזה משהו אבולוציוני, זה פשוט משאיר לנו יותר זמן לעשות את שני הדברים שאנחנו הכי טובים בהם, לאכול ולהתרבות. אבל ההתמסרות הזאת שלנו היא מגיעה עם מחיר. אנחנו גם מצפים ואפילו דורשים שהטכנולוגיות האלה שאנחנו כל כך סומכים עליהם או לומדים לסמוך עליהם, יעבדו כמו שצריך. שמישהו יבדוק אותם ויוודא שהן עושות את מה שהן אמורות לעשות. אז הכוח השני שמעצים לנו את האתגר בתור מפתחים, הוא ההתמסרות שלנו לטכנולוגיה, שגורמת לנו לדרוש איכות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו בוא נזכיר לעצמנו את המטרה שלנו. המטרה שלנו בתור ארגונים היא לדלבר ללקוחות שלנו באופן רציף value באיכות מאוד מאוד גבוהה. ובדרך להשיג את המטרה הזאת יש לנו גם כמה אתגרים. חלק מהם הם למשל קצב הפיתוח שלנו כמו שראינו הולך וגובר. הסייקלים שלנו מתקצרים מאוד 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 וקצב הפיתוח רק מתגבר. הטכנולוגיה, כפי שראינו, הופכת יותר ויותר מורכבת ודורשת מאיתנו להתממשק להרבה מאוד מוצרים ושירותים שלא היו עד היום. נדרשים סקילסטים שונים, גם כדי לפתח את המוצרים שלנו, נכון? אני זוכר, ואגב גם, וגם בשביל לבדוק אותם. אני זוכר שפעם, לפני 20 שנה בערך, רצית להיות מפתח, היית צריך לדעת את הסינטקס של המקום שאתה רוצה להתקבל אליו, קצת סרבר אולי, ולהגיד קצת פרוקסי, והיית בפנים. היום אנחנו לא מגייסים יותר מפתחים. מישהו יודע מה אנחנו מגייסים היום? פול סטאק דיבלופרס, נכון. אנחנו לא מגייסים מפתחים היום, היום הדרישות זה פול סטאק דיבלופר. אנחנו רוצים שהאנשים שלנו יכירו את כל השלבים השונים בסטאק, אנחנו רוצים שהם יכירו סרבר וקליינט סייד, וגם שם יש הרבה מאוד טכנולוגיות, ושידעו סקריפטינג, ושידעו לעשות ורטיקל אינטגריישן למיליון ואחד דברים. אז הסקילסט רק הולכים ומתגברים, וגם בשביל לבדוק את המוצרים שלנו, אנחנו צריכים להבין בסקיוריטי, ולעשות פן טסטינג, ואנחנו צריכים לדעת יוזביליטי, ואנחנו צריכים לבדוק פרפורמנס, ולדעת להשתמש בכלים שעושים לואו טסטינג. אז הסקילסט גם הולך ונהיה הרבה יותר מגוון. וגם, צריך לזכור, אנחנו עובדים באיזשהו מגבלה של תקציב. זאת אומרת, יש לנו תקציב מסוים, יש לנו אנשים מסוים, יש לנו מבנה ארגונים מסוים, אז אין לנו, המשאבים שלנו הם מוגבלים. עכשיו, כדי לעמוד באתגרים האלה, ארגונים עושים הרבה דברים. הם מאמצים שיטות פיתוח חדשות, תהליכי פיתוח אג'יליים, כדי לקצר את הסייקלים, אפילו ארגונים מעבירים, מכריזים שהם מעבירים את האחריות מהאנשי הבדיקות, מה-QA, מה שנקרא, אל המפתחים, כדי שזה יהיה ברור שהדברים צריכים לצאת באיכות גבוהה ושיש להם אחראי, ושאם קורה משהו בפרודקשן, אז הפייג'ר דיוטי יודע בדיוק את מי לתפוס. הם עוברים לארכיטקטורות של מייקרו סרוויסז, וזה נהיה יותר ויותר ברור שהשיטה המסורתית שבעצם בה יש לנו איזשהו מישהו שיושב איפשהו באיזה חדר בארגון ויש לו כזאת חותמת גומי כזאת או חותמת עץ כזאת והוא אחראי להגיד לנו you are quality assured על הקוד שלנו וזה לוקח לו זמן לעשות את זה וכשהוא מגיע אלינו עם שאלות אז אנחנו בדיוק בישיבה וכשאנחנו יוצאים מהישיבה אז הוא בדיוק הלך הביתה ואז הסייקל נהיה, הופך להיות סייקל של חודש להוציא גרסה ברור שהשיטה הזאת כבר פחות עובדת. מצד שני, כן חשוב שיהיו לנו עקרונות. עקרונות מוסכמים, שא' ימדדו אותנו, ייתנו לנו אפילו ציון, ייתנו לנו איזשהו מדד, שנדע איפה אנחנו מבחינת האיכות שלנו, אולי אפילו יעזרו לנו להשתפר, וגם שיזכירו לנו מה הסקילסט שאנחנו צריכים, כדי שנדאג שיהיו לנו אותם בתהליך הפיתוח. ואת העקרונות האלה אפשר כמובן לפרק לתתי עקרונות או למשימות, ואז לדאוג שיש לנו את הסקילסטס האלה בארגון שיודעים בעצם לעשות את אותם משימות. וכשישבתי וכתבתי את העקרונות האלה, אז חיפשתי שם שיגדיר אותם לכדי גישה, שכשאני מדבר עם האנשים שלי, אני אוכל לדבר איתם על גישה, ולא סתם על עקרונות מבוזרים. חיפשתי וחיפשתי, והיו כמה אפשרויות, אז כמובן quality assurance, זה נשמע קצת ריאקטיבי, זה גם קצת ישן, זה באמת נותן את הקונוטציה הזאת של החותמת גומי הזאת, שלא רציתי להיכנס אליה. אג'ייל טסטינג, אז נחמד, זה קצת כבר יותר אג'ילי, אבל טסטינג זה משהו מאוד, מאוד טקטי, מאוד ממוקד, ואני רציתי משהו קצת יותר אסטרטגי. מה גם שתכף אנחנו נראה את העקרונות, אז נראה שהם, יש שם דברים כמו מוניטורינג ולהכיר את, את הלקוח, אז זה לא רק טסטינג. שיפט לפט טסטינג, מישהו מכיר את זה? מישהו יודע מה זה? שיפט לפט טסטינג? לא? נהדר, אף אחד לא באמת יודע מה זה. אולי בחצי דקה אני רק אסביר מהר מה זה. אז יש את ה-V מודל הישן שפעם עבדו מולו. אם אתם לא מכירים זה מצוין, זה טוב. אז ה-V מודל הזה הולך ככה, מהצד שלכם כאילו ככה. וכשאומרים shift left, הכוונה היא להתחיל לבדוק מוקדם מאוד בתהליך הפיתוח. זאת אומרת, בשלב ה-requirements וכתיבת המסמכים וכו'. אז כשאני מסתכל על זה מהכיוון שלכם, זה נקרא shift left. זה הכל, זה הסבר מאוד מהיר למשהו פחות מובן. יש גם no QA, שפחות התחברתי אליו, קודם כל כי אני QA. ודבר שני, כי זה נשמע קצת שלילי, נכון? זאת אומרת, no QA זה מה זה אומר? No quality assured. אני מכיר כמה מהלקוחות של פניה, שאם היינו אומרים להם שאנחנו עובדים במוד של no QA, הם היו בועטים אותנו מכל המדרגות, כל החברות של פיתוח תרופות וציוד רפואי, וכל אלה שמפתחים תוכנה לניוד של מכונות הנשמה, היינו אומרים להם no QA, no need, ביי. ואז נתקלתי, וחוץ מזה, אגב, יש מלא ארגונים שלא מסכימים, שהם כן רוצים שיהיו להם QA engineers, פניה זה אחד מהם, ואנשי ה-QA בפניה הם מאוד מוערכים, וה-value שהם נותנים הוא ברור לכולם, וכולם אוהבים אותם, יש להם הרבה ריספקט.
אתה יודע איך קוראים ל-shift left בטכניון כבר 20 שנה?
איך?
Bug בדיזיין זה זיין בדיבאג.
לא רציתי להגיד את זה, אבל אתה מהיום הגיע איתי לכל ההרצאות. אז תן לי אחר כך את הכרטיס שלך, אני איתך. וחיפשתי שם לגישה הזאת ונתקלתי במהלך השיטוטים שלי באינטרנט במושג quality enablement. אם אני לא טועה, זה הוזכר פעם על ידי באיזשהו בלוג של מייקרוסופט שהם הוציאו את ה-Visual Studio 2012, אבל לא היו הרבה תזכורות, אבל מאוד אהבתי אותו ומאוד התחברתי אותו אליו, גם הוא קצת יותר חיובי, וגם כי עשיתי לו כזה סמל דיזיין, כזה שילד, מאוד נחמד. ואני חושב שגם מאוד התחברתי אליו, כי לדעתי הוא מתאר מאוד מאוד טוב את, את העקרונות שאומרים, תדאגו לאיכות לכל אורך תהליך פיתוח המוצר, וגם אחר כך כשהמוצר עובר לצד של הלקוח. אז זה enabling. אז בואו נתחיל, נעבור על העקרונות. והעיקרון הראשון אומר, know your customer. עכשיו, כשאני אומר know your customer, אני מתכוון לזה שתדעו בדיוק למי אתם מפתחים, למי אתם בודקים, ובמי אתם תומכים, כשאתם מפתחים, בודקים או תומכים במוצר שלכם. אתם חייבים להכיר את הקסטומר שלכם בדיוק, לדעת מה מרגש אותו, מה מכאיב לו, מה מכעיס אותו. אתם צריכים לקרוא ריוויוז שהוא כתב על המתחרים שלכם, לדעת מה עובד לו בפתרון שלהם ומה לא עובד לו בפתרון שלהם, עד שממש תפתחו או תבדקו את המוצר דרך העיניים שלו. והחוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והוא לא רק של הפרודקט אונרס או של הפרודקט מנג'רס או אפילו של הדיבלופרס. כל מי שמשתתף, כל הסטייק הולדרס שמשתתפים בתהליך הפיתוח, חייבים להכיר את הלקוח מעולה. והדרך הכי טובה אגב זה לפגוש אותו, ואם הוא ממש אחלה ונותן לכם, לכו שבו לידו כשהוא עובד או כשהוא משתמש במוצר שלכם. רק אם תגיעו לרמה הזאת של ההזדהות עם הלקוח, אתם בעצם תצליחו לגעת בו ולתת לו את הפתרון שהוא מבקש. אז זה הכלל הראשון. הכלל השני, טסט ארלי, תבדקו מוקדם. כמה מוקדם? הכי מוקדם שאתם יכולים. זאת אומרת, הבדיקות צריכות להתחיל כבר בשלב שהרעיון לפיצ'ר או לפרודקט נולדים. אם אתם בודקים, אתם צריכים לקרוא את ה-requirements, את הסטוריז, אתם צריכים לדבר עם הפרודקט אונרס, אתם צריכים להכין כבר את הדאטה שתשתמשו איתו כשאתם הולכים לבדוק את המוצר, להבין איך הולכים להשתמש בו, מי הולך להשתמש בו, באיזה תנאים הולכים להשתמש בו. אם אתם משתתפים בבדיקות, גם לשבת עם המפתחים על הדיזיין, על הארכיטקטורה, להבין תחת איזה לואוד המוצר שלכם צריך לעבוד, ולהתחיל לכתוב גם את הטסטים. הבאגים הטובים ביותר הם אלה שאנחנו מוצאים לפני שנכתבה שורת קוד אחת, או כמו שאתה אמרת, בדיזיין. העיקרון השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא בעצם קיצור לולת הפידבק. וחשוב להבין, יש בעצם שתי לולאות פידבק שאנחנו צריכים להכיר. יש את הלולאת פידבק שהיא בין הקידוד לבין הווריפיקציה, מה שהיום שמים תחת הכובע של Continuous Integration, ויש את הלולאת פידבק שמקצרת לנו את הזמן בין התגובה של הלקוח אלינו, אנשי הפרודקט. ואפשר לשים את זה ככה יותר תחת הכובע של ה-Continuous Delivery, אם אתם רוצים. היום אנחנו נתרכז ב-Continuous Integration, ומה שחשוב לי פה להגיד זה ש-one size doesn't fit them all. זאת אומרת, לכל ארגון יש את הטכנולוגיה שלו, את הלקוחות שלו, את המבנה הארגוני שלו, את הדרישות של הלקוחות שלו, ומאוד מאוד חשוב זה לייצר את ה-continuous integration loop שהיא הכי קצרה, אבל גם שנותנת לכם את הכי הרבה coverage שמתאים לארגון שלכם. אני רוצה להמליץ פה על ההרצאה של גיל מרוולו, אני חושב שזה היה בסאמיט הקודם, זה נקרא, לפני שנתיים, זה נקרא Real Life Continuous Integration War Story, יופי של הרצאה, ראיתי אותה, היא מכילה המון 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 טיפים לאיך לעשות לכם Continuous Integration Process ולקצרר את לולת הפידבק. אבל בסופו של דבר, האתגר שלכם והמקום שבו אתם יכולים להיות מאוד מאוד יצירתיים, זה לעשות את ה-Continuous Integration Process שמתאים לארגון שלכם. אבל זה מאוד מאוד חשוב. העיקרון הבא, אז קודם כל בשביל העיקרון הבא, קודם כל שאלון. התמונה הזאת אמיתית או שזה פוטושופ? אמיתית. מי אומר אמיתית? מי אומר פוטושופ? אוקיי, אז באמת שאני ראיתי את התמונה הזאת, אז היא גרמה לי לפקפק קצת באותנטיות שלה, אבל היא אמיתית. התמונה הזאת אמיתית לחלוטין, מדובר באיזים שחיות איפשהו בערי האטלס, והעצים האלה זה עצי ארגן, והעיזים האלה אוכלות, יש להם קוצים מאוד, מאוד כאלה thorns, מאוד קוצניים לעצים, והעיזים האלה יודעות לטפס עליהם ולאכול את הזרעים של העצים האלה, ואחר כך מהאקסטרקשן של אותם עיזים מכינים את שמן הארגן, שהוא מאוד יקר. אז התמונה הזאת היא אותנטית לגמרי, אבל כשראיתי אותה זה בעצם גרם לי לחשוב שאם היו מבקשים ממני להחביא משהו מהעיזים האלה, כנראה שהמקום הראשון שהייתי שם אותו זה איפשהו על העץ הזה, אבל הם היו מגיעות אליו. וזה באמת מה שקורה בסשנים טובים של exploratory testing. זאת אומרת, הפידבק שאתם מקבלים מהבודקים שלכם זה תובנות וחידושים לגבי השימוש במוצר, שגם אם תשבו הרבה זמן כשאתם מתכננים את המוצר, אתם לא תאמינו שהם יעשו דברים כאלה. לא תאמינו שהעיזים האלה מטפסות על עצים. אז הבודקים שלכם הם לא עיזים, קודם כל, ושום עז לא נפגע במהלך הכנת השקופית. אבל כמה דגשים לגבי exploratory testing, מה שמאוד חשוב להבין זה שאקספלורטורי טסטינג זה לא ימי חופש כאלה לבודקים. זאת אומרת, זה לא להגיד להם, יאללה, היום חופש כמו שבבית ספר נותנים לנו כדור, נכון? מהשעה החופשית, זה לא זה. מאוד חשוב לאסוף את הבודקים, חשוב שאקספלורטורי טסטינג סשן הוא יהיה מאוד מאוד טארגט, שיהיה לו מטרה מוגדרת. למשל, היום אנחנו הולכים לבדוק במשך 5 שעות מה חוויית השימוש בבראוזר מסוג Edge, למשל. או מה חוויית הקנייה של מוצר עם לקוח שמגיע מסין, נניח. אוקיי? אז זה targeted exploratory testing, ולא לכו צחקו עם האפליקציה או משהו כזה. ול-exploratory testing, אם אתם רוצים לדעת אם הוא הצליח, אז צריכים להיות לו שני האוטפוטים. האוטפוט הראשון זה באגים. והאוטפוט השני זה טסטים שהם ריוזבל, בעצם שאתם יכולים להשתמש בהם אחר כך בתהליך ה-continuous integration שלכם, end-to-end tests אפילו אם תרצו. אז זה מה שצריך לצאת מ-exploratory testing טוב. ל-exploratory testing תשקיעו בהם, זאת אומרת אתם טובים, אתם תופתעו מהפידבק שאתם תקבלו מהם, ו...
15 דקות.
אוקיי. ומהשיפור במורל של הבודקים שלכם. זה גם חשוב. העיקרון החמישי, שאני קורא לו גם האלמנט החמישי, אז הוא לדעתי הקשה מכולם, כי הוא דורש ממכם לעשות שינוי בקלצ'ר הארגוני שלכם. אז בעצם, זה לא כל כך משנה איך החלטתם לסדר את המבנה הארגוני, אם יש לכם בודקים או אין לכם. או אם יש לכם אנשי אופס או אין לכם אנשי אופס, מה שחשוב זה שכל מי שמשתתף בתהליך הפיתוח יחלוק את האחריות לאיכות גבוהה של המוצר. אם זה אנשי UX, אם זה פרודקט אונרס, אם זה פרודקט מנג'רס, אם זה אנשי ספורט, כל מי שמשתתף ביחידה הזאת שמפתחת את הפיצ'ר או את המוצר, הם צריכים לדעת שלכולם יש את אותה אחריות לאיכות הגבוהה של המוצר. והדרך שבה עושים את זה, היא קודם כל באמת, אז נתחיל בזה שלא נשים חומות פיזיות בין האנשים. זאת אומרת, לא יהיה לנו חדר אחד שבו יושבים developers וחדר אחד שבו יושבים בודקים למשל, או product owner שיושב בקומה אחרת וה-developers שעובדים אצלו בסקראם עובדים בכלל בקומה אחרת. זה ברור שזה no-no. כל הקבוצה צריכה לשבת ביחד עד כמה שאפשר. אם יש לכם מקרים שבו באמת יש לכם מפתחים שעובדים בהודו או באזור אחר שהוא מרוחק, אז ראיתי גם פתרון טוב של לשים עליהם מצלמה, במידה והם מסכימים, ולהקרין את התמונה של האזור שהם עובדים בו באזור שלכם, גם על מסך. וזה מגניב, כי אז אתה רואה שהבן אדם הגיע והפוך, נכון. ואז אתה רואה שמישהו מהצד השני הגיע לעבודה, ואז הוא רואה שהגעת, הוא יכול לעשות לך אינסטנט מסאג', הוא מרים טלפון ומתקשר אליך, זה הופך את התקשורת להרבה הרבה יותר טובה. עוד דבר שאני מאוד 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 ממליץ עליו, זה פשוט הרים לנו את החוויית עבודה לחלוטין בפניה, זה שהכנסנו מסכים. אז הכנסנו ממש לכל קבוצה יש את המסך שלה, במקרה הזה אנחנו מקרינים עליו ג'ירה, אבל כל קבוצה מחליטה מה הפרמטרים החשובים שהיא רוצה לראות על המסך הזה. זה יכול להיות כל מיני key performance indicator, אם אתם רוצים, נתונים מפרודקשן שאתם מתקינים שם, כמה באגים נשארו לגרסה, כמה ימים עד הקוד פריז. זה, הדבר הזה, זה פשוט מרים את החוויה למקום אחר, ואני מאוד מאוד ממליץ עליה. העיקרון הבא, אז באמת כל מי שניסה פעם לישון עם תינוק, הורים צעירים, בדרך כלל זה ככה לא ישנים הרבה, אז אומרים טוב בואו נשען כולם ביחד וכולם ישנו יותר טוב, אז זה נשמע מאוד מאוד טוב בתיאוריה, אבל באמצע הלילה אתה מתעורר 12 פעמים עם כל מיני ידיים ורגליים תחובות לך באף ותינוק על הראש, אז ככה גם השתמשו במוצר שלכם כשתתקינו אותו בפרודקשן. זאת אומרת, יוזרים לא משתמשים עם דאטה שאתם נותנים להם, הם מביאים אותו מהבית. ויש להם גם כל מיני הרגלים להשתמש באפליקציה שלכם בצורות שלא חשבתם עליה. אז מה שחשוב כאן זה שתבדקו עם דאטה אמיתי ועם סנריוס אמיתיים של התנהגות שאספתם מפרודקשן. אם יש לכם נניח אפליקציה לניהול של סרטי וידאו, חשוב להבין עם איזה גדלים הלקוחות שלכם משתמשים, ואני יודע באיזה ביטרייט הם עובדים, ואיזה סוגים של פיילים הם משתמשים בהם. עכשיו לפעמים יש פה קצת אתגר, כי יכול להיות שהדאטה של הלקוחות הוא confidential או private, אתם לא יכולים בדיוק להשתמש באותו סרט שמישהו העלה, אבל תסמלצו משהו ש... מתנהג ככה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אל תשכחו את ה-non-functional tests. Non-functional tests זה לא משהו שהוא רק שייך לבודקים. לפעמים יש כזה ויכוח מי אחראי על זה, מי צריך לעשות את זה. ההבדל בין functional test ל-non-functional test זה ש-functional test בודקים האם האפליקציה שלכם עושה את מה שכתוב בספק. Non-functional tests בודקים איך האפליקציה שלכם מתנהגת בתנאים קיצוניים. ובאמת לפעמים יש אחריות, גם כי לא תמיד יש את הסקיל סטס הנכונים, בשביל לבדוק non-functional tests. אגב, שם נכנסות בדיקות הסקיוריטי שלנו, בדיקות היוזביליטי, כמובן בדיקות הפרפורמנס, הלואוד, הסטרס, הסוק, כל אותן בדיקות שגם לוקחות לפעמים קצת יותר זמן. ולפעמים צריך סקיל סט מסוים בשביל לעשות אותם, כמו לעבוד עם לואוד ראנר, או עם סטורם ראנר, או עם ג'יי מיטר, או עם בלייז מיטר. מה שחשוב זה שיהיה בארגון מישהו, לפחות אחד, שיש לו את הסקילסטס האלה ושהוא יכול להעביר אותם לאנשים האחרים בקבוצה, כדי שהם גם ידעו לעשות אותם. ותחשבו עליהם מההתחלה. אתם זוכרים, דיברנו על טסט early, אז to think about them early. לחשוב איך אני עושה אותם, איך אני מתכן, אני לא חייב להריץ אותם עדיין, אבל כבר להיות במודעות, האם האפליקציה שלי תרוץ במהלך כל הסוף שבוע, כשהיא ב-choking mode, או האם היא failed gracefully או לא failed gracefully, ואיך היא מתנהגת. לפעמים אתם תחליטו שה-non-functional test שלכם ירוצו כחלק מהרגרסיה, רק שיש גרסה מאוד גדולה, או רק בסוף שבוע, כי לוקח להם 8 שעות לרוץ. זה גם בסדר, העיקר שהם ירוצו, הם לא יכולים לרוץ כחלק מה-CI שלכם, על כל קומית אבל, או פוש, אבל העיקר שהם ירוצו מדי פעם ויבדקו. טוב, הגענו לעיקרון האחרון, ובאמת בהרבה ארגונים יש תהליכי continuous deployment או continuous delivery מאוד מתקדמים. כתבנו, עשינו פוש לגיט או קומיט ב-SVN, לא יודע מה אתם עובדים, והקוד שלנו עכשיו כבר רץ עליו CI ורץ עליו CD, והוא כבר עובד בפרודקשן והכל בסדר, ואם הפייג'ר דיוטי לא התקשר, אז אני, I'm clear, נכון? אז זהו, שממש לא. הקוד שלכם עכשיו בפרודקשן, ולקוחות משתמשים איתו, בין אם הם יודעים את זה ובין אם הם לא יודעים את זה. לפעמים זה פיצ'ר ויזואלי ואז כולם משתמשים בו, ולפעמים זה פיצ'ר שעובד בכלל בצד של הסרבר, אז הם לא יודעים שהם משתמשים בו, אבל הם משתמשים בו. הקוד שלכם חי. ועכשיו את הקוד הזה אנחנו רוצים לנטר, או לחילופין אנחנו רוצים לוודא שהאפליקציה שדלברתי מתנהגת כמו שאני רוצה שהיא תתנהג, או שהיוזר משתמש בה כמו שאני תכננתי שהוא ישתמש בה ולא אחרת. ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר 3 אלמנטים. אז האלמנט הראשון נקרא Application Performance Monitoring, ובעצם כאן נכנס כל הניטור של טרנזקציות איטיות, או Error Count Over Time שאני ארצה למדוד, מקרים שבהם אני חורג מה-SLA, זה נקרא SLA breaches, שבו בעצם, למשל אצלנו בפניה, אני אגלה לכם סוד, לא יכול להיות אנליזה של קוד של לקוח שלוקחת יותר מ7 שעות, אנחנו מקבלים על זה alert, אז אתם תרצו למדוד את הדברים האלה, אתם תרצו להשתמש בכלים כמו New Relic, אם אתם אוהבים קוד פתוח אז Zabbix, אני חושב גם עושה את העבודה, אבל מאוד מאוד חשוב למדוד את הפרפורמנס של האפליקציה. האלמנט השני הוא מה שנקרא Application Availability Level, וזה בעצם מודד כמה זמן האפליקציה שלכם למטה, חס ושלום, או האם יש לכם איזשהו סרוויס שהוא למטה. ובהקשר הזה רק חשוב לי לציין, מאוד חשוב להבין איזה נושאים אני רוצה למדוד, כדי שלא תתחילו לקבל מה שנקרא לסבול מ-alerts fatigue, ותקבלו כל מיני אלרטים על דברים פחות חשובים. תחליטו מה אתם רוצים למדוד. אם יש לכם סייט אחד רק, אז ברור שאם הוא למטה, מישהו צריך להתעורר בלילה. אם יש לכם שירות תשלומים אחד, אז אם הוא לא עובד, חבל על הזמן. אבל אם יש לכם high availability, והאפליקציה שלכם יודעת מה שנקרא לתקן את עצמה בפרודקשן, אז אוקיי, אז אני אסייט למטה, לא נורא, יש עוד 8 אחרים שרצים. אני רוצה לדעת את זה מחר בבוקר באימייל עם הקפה, אבל שלא יראו אותי בלילה בשביל זה, בבקשה. אז זה האלמנט השני. והאלמנט השלישי זה ה-product usage level. זאת אומרת, השקעתי מאמצים, הכרתי את הלקוח, בדקתי מוקדם, עשיתי את כל העקרונות שדיברנו עליהם ושמתי קוד בפרודקשן, ועכשיו אני רוצה לדעת האם משתמשים בו בכלל או לא, או אולי רק 5% מהיוזרים שלי בכלל מכירים אותו, אולי המרקטינג פה היה גרוע, ולכן אני ארצה למדוד את הפרודקט יוסג' לבל שלי בפרודקשן. ולצורך העניין הזה יש גם כלים שיכולים לעזור לנו, כמו טוטנגו, כמו גוגל אנליטיקס, כמו היפ, תלוי בטכנולוגיה שלכם, אבל מאוד מאוד חשוב שיהיה מישהו שינטר את המוצר על פרודקשן ויראה איך הוא עובד. ולא, זה לא רק העבודה של הפרודקט מנג'רס או פרודקט אונרס, כל הצוות. אתם זוכרים, כל הצוות מסתכל ורואה איך המוצר עובד. אגב, deliver, measure and get better, כל האלמנטים שדיברתי כאן, מאוד מאוד טוב להקרין אותם על המסכים שראינו מקודם. זה יוצר אפקט כזה מאוד טוב של, אפילו הייתי קורא לזה gamification. מגיעים צוותים שונים לעבודה, והי, הפיצ'ר שלי משתמשים בו 70%, הפיצ'ר שלי 40%, ניצחנו, לא ניצחנו. כאילו זה מאוד מאוד נחמד. טוב, אז כמעט סיימנו. יופי, זמן טוב. אם הייתי צריך לסכם את כל שמונה העקרונות שדיברנו עליהם למשפט אחד ויחיד שאני רוצה שתזכרו מכל ההרצאה הזאת, ותחשבו עליו כל יום כשאתם פותחים את הלפטופ ומתחילים לקודד או לבדוק או לתמוך בלקוחות או לכתוב user stories, אז המשפט הזה היה ש-quality enablement זה לדאוג לאיכות המוצר לכל אורך חיי המוצר שלכם, כדי לספק למשתמשים שלנו value בצורה רציפה ובאיכות גבוהה לאורך זמן. זהו, תודה.
שאלות?
שאלות?
תומשת, מ-QA, מעניין אותי לדעת איפה עובר הקו בין CI, פיתוח, DevOps ל-QA, כי הוא עושה רושם שכולם היום רוצים לעשות CI, כולם רוצים לעשות DevOps. ספציפית אצלנו, אני מנהל DevOps ברדאט, אז גם ה-QA משתמשים בג'נקינס, מרוצים את הטסטים שם. איפה אתה רואה את הקו הזה של פה הדב מפסיקים לבדוק ו-QA מתחילים?
שאלה מצוינת. שאלת מיליון הדולר אפילו הייתי אומר. אני לא יודע. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי בטכנולוגיה שלך, במבנה הארגוני שלך. מה שכן אני חושב שאפשר לעשות, זה קח את השמונה עקרונות האלה, שים אותם לאקסל, תפרוט אותם לתתי עקרונות, למשימות, תחליט מה צריך לעשות בשביל לוודא כל אחד מהקוביות של האקסל, ומי אצלך בארגון הכי מתאים לעשות את זה. כי יש לו זמן, כי הוא כישרוני בזה, כי יש לו את הסקיל סט, כי אין לו זמן. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי. ופה פה זה כאילו הפינפוינט. כאילו, אם אתה צריך לעשות את זה כמו שצריך, אז אתה תקבל המון המון value. אבל זה משתנה מארגון לארגון. כמובן, נכון. נכון, נכון, נכון. נכון. נכון, זה עניין של ריסורסים, זה גם עניין של מעניין. לפעמים נותנים דברים לאנשים גם אם זה לא מעניין אותם, אבל אין מה לעשות, ככה צריך. אבל זה מאוד תלוי בכל ארגון, ואני חושב שפה האתגר שלנו בתור ארגון R&D זה לתפור את העקרונות האלה לתהליך שהוא מנצל את כל המשאבים שיש לנו בארגון, כדי להגיע למשהו שהוא באופן רציף מוודא איכות גבוהה, ולא רק לגרסה מסוימת, או אתם יודעים, הרבה מאוד ארגונים אוהבים, יאללה, יש טאסק פורס, יש גרסה מאוד מאוד חשובה, אז בואו נעשה ככה, ואחרי זה זה לא עובד. זאת אומרת, זה לאורך זמן צריך לעבוד גם, זה עוד פרמטר חשוב. תודה, הייתם אחלה קהל, תודה.